ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אישה אצלי צריכה להיות כמו כלבה, מעולפת ויושבת ליד הברך, למה אם לא, היא תקבל ברכה על הבטן. אם לא, הייתי שומעת במו אוזנה את המילים האלה, לא הייתי מאמינה שהוא אמר לה אותם והיא נשארה איתו. אבל זו הודעה קולית שהוא שלח לה כבר לפני שנה. איבדתי בה כששמעתי את ההודעה הזאת, ולמרות שהעיניים שלה נצצו מדמעות, אף שריר לא זז בפניה. מה ענית לו? שאלתי, והיא אמרה, התעלמתי, כלב נובח לא נושך, והוא כלב נובח. הוא לא אלים, היא אומרת לי. הסברתי לה שזו אלימות מילולית קשה ואיומים ברמה הפלילית, והיא אמרה שהתרגלה לסגנון הזה שלו. מה שהדהים אותי זה שהם גרים בצפון תל אביב, שניהם נוסעים במרצדסים, ושניהם אנשים חזקים, לכאורה. הוא איש עסקים מצליח ונחשב למכובד, אם כי מי שמכיר אותו יודע שהוא מאוד כוחני. והיא מנהלת כוח אדם בחברת הייטק גדולה, בפועל גבר שמדבר ככה לאשתו הוא גבר חלש מאוד. ואישה שמאפשרת לו לדבר כך אליה, גם היא אישה חלשה או מוחלשת. אותי אישית, זעזע שהיא התרגלה לסגנון הכוחני והאלים הזה, שהוא נוקט כלפיה, למרות שכל פעם מחדש העיניים שלה התמלאו דמעות. גם לדמעות היא התרגלה. אלי, הבעל שלה, גדל בשכונת מצוקה, היא סיפרה לי, ובשל חוכמתו, הוא נשלח לפנימיה יוקרתית שבעצם שינתה את נתיב חייו והובילה אותו להיות איש עסקים כשחלק מהחברים שלו בשכונה הפכו לעבריינים שישבו בכלא. משהו מאותה שכונת מצוקה נותר אצלו ונוכח גם בדרך הכוחנית שבה הוא מנהל את העסקים שלו וגם בסגנון הדיבור שלו כלפי בני משפחתו. כשהמסכה המעונבת והמעוגנת יורדת מפניו. ככה הוא מדבר. מערכת היחסים ביניהם הייתה בצניחה מתמדת, והוא סירב לטיפול זוגי. אני לא צריך שום טיפול, לא מאמין בזה, אבל וואלה, כדאי שאת תלכי, כדי שיסבירו לך איך לדבר אל בעלך, בשביל שלא יעזוב אותך. המשפט הזה חזר על עצמו בכל מיני וריאציות, אבל כשהיא אמרה לו, שהוא מאיים להתגרש, הוא הכחיש מכל וכל, אמר בחיים לא ימתי להתגרש. וזה רק כי היא רוצה ללכת לטיפול זוגי. הוא פשוט לא מאיים להתגרש, פשוט לא מוכן ללכת לטיפול. בסוף איריס הלכה לטיפול זוגי עם עצמה. כן, יש דבר כזה, אם לא רוצים ללכת אתכם לטיפול זוגי, תלכו עם עצמכם. במשך כמעט שנה, פעם בשבוע היא ישבה עם מטפלת וסיפרה לה מה עובר עליה. כשהמטפלת אמרה לה שהיא צריכה להציב גבולות, היא התנגדה בהתחלה, ואמרה שהיא טיפוס נוח וקל, והיא לא מציבה גבולות. אבל כשהיא יצאה מהטיפול, היא חשבה על הדברים, והיא שמה לב שלאט לאט היא מתחילה גם להציב גבולות, וגם להרגיש עם זה בסדר. לאלי היה לה קשה מאוד להציב גבולות, כי כשהוא רצה משהו, הוא ידע לשכנע אותה, ולהפעיל עליה מניפולציות, ואם זה לא עזר, הוא זעם, וגם נהג להניש, בעיקר טיפולי שתיקה. ואז המטפלת לימדה אותה להציב גבולות גם לטיפולי שתיקה. כשאלי שתק, איריס דיברה אליו כרגיל, ודובבה אותו, והתעלמה מהאנרגיה הכועסת הזאת שלו, עד שהוא הרגיש שזה פשוט מגוחך שהוא לא עונה לה, וככה הלכו טיפולי השתיקה והתקצרו. ועדיין, כשאלי כעס, הוא הפך למאוד כוחני, והוא דיבר עליה בדיבור האלים הזה, שפיצל ממנו אישיות עבריינית, שחזרה להסתתר מאחורי החזית המוגנת כשהוא נרגע. בחצי השנה האחרונה, ולמרות שהיא תמידה בטיפול וקיבלה כלים להתמודד מולו, היא הרגישה שהוא מנותק ממנה רגשית. גם כשהם עושים סקס זה מאוד מכני, קצר וגם הולך ונעשה נדיר. אבל הוא לא הסכים לדבר על מערכת היחסים ביניהם, ואמר לה, לך תדברי עם המטפלת שלך, כי הוא לא מבין מה היא רוצה ממנו. הוא אמר לה שהיא פשוט חסרת ביטחון, הכל בראש שלה. וככה הוא ניסה להנדס לה את התודעה. אבל היא דווקא לא חסרת ביטחון בבסיסה, והטיפול עזר לה לבנות גם את חומות הביטחון שהוא הצליח לרמוס אצלה. ביום חמישי אחד, הם יצאו ביוזמתה כמובן, לשבת על איזה בר במסעדה תל אביבית. והיא אמרה לו שהיא רוצה לדבר על המצב ביניהם. היא אמרה לו שהיא אוהבת אותו והיא לא רוצה לפרק, אבל היא גם לא מוכנה לחיות במקום שאין אהבה. שומעת? נשיבר לי הזין מהקדיחות שלך, הוא הכניס את עצמו למוד התקפי. זה מה יש. לא מתכוון ללכת לטיפולים, לא מתכוון לדבר איתך על אהבה, שמאהבה, די כבר תרדי ממני. את עפה על עצמך יותר מדי, את חושבת שאת עושה לך תנאים, לא טוב לך? קחי את הדברים שלך ותעופי. אז זה התקף זעם שקט, הוא לא צרח. הוא לחש את זעמו באוזנה, בעודם יושבים עם בקבוק יין על הבר התל אביבי. לפעמים לחישות כואבות, וזה כאב לה בלב, ומהכאב הזה העיניים שלה התמלאו דמעות. בסדר, היא ענתה בשקט. הוא הביט בה בשלה והיא אמרה, בסדר, הבנתי אותך, אין לך כוח לקדיחות שלי. ואז היא העבירה נושא, והיא שאלה אותו משהו על העסקה היא שהסתבכה, ומה בסוף קרה עם השותף ההוא שהוא לא סובל, והוא ענה בהרחבה, מרחיק את עצמו בשמחה משיחות מעיקות שהוא מעדיף להימנע מהם, וככה הם סיימו את הערב. ובלילה היא לא הצליחה לישון. הוא לא אוהב אותך, לחש לכל בתוכה. זה מאוד ברור מהדברים שלו, אהבה שמאהבה, את עפה על עצמך יותר מדי. את לא צריכה לחיות ככה, את לא צריכה לחיות עם מישהו שלא אוהב אותך. מגיע לך אהבה, לא מגיע לך לחיות ככה, לחש לכל פנימי, בכל פעם שהתעוררה משנה תרופה. לא מגיע לך לחיות ככה. בבוקר של הלילה הלבן הזה, היא קבעה עם המטפלת שלה. זו שלימדה אותה לאהוב את עצמה, והכניסה לה לראש שהיא לא צריכה לחיות בלי אהבה. שמגיע לה שיאהבו אותה, וכך היא סללה לה את הדרך חוצה, בלי לדעת שלשם זה יגיע. היא הלכה למטפלת, והיא סיפרה לה על השיחה שלה איתו, על הלחישות הכואבות שלו, ועל הקול הפנימי שלחש לה בראש. והיא אמרה, זהו, אני מסיימת איתו עכשיו. ואז המטפלת אמרה לה, רגע, צריך להתייעץ, וצריך להחליט איך לעשות את זה, ולא לעשות דברים נמהרים, למרות שהיא אמרה לה ככה, היא סימסה לו כשהיא יצאה ממנה, אני החלטתי להיפרד ממך. ולמרות שהוא קרא את ההודעה, הוא לא ענה מיד, ואז היא הגיעה. את עלובה וחלשה. את לא באמת מסוגלת להיפרד ממני, אבל כנראה שכבר שכחת איך להיות כלבה מעולפת. כשאני חוזר הביתה, את תחכי לי בכניסה. ככה הוא שלח לה. היא לא חזרה הביתה. היא נסעה למשטרה עם ההודעה הזו, וההודעות הקודמות שהוא שלח לה בשנה האחרונה. ובמקביל, הגשנו בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה. השוטרת התקשרה להזמין אותו לחקירה. הוא לא הבין מה קרה, מה הוא עשה. ואחרי החקירה, הוא קיבל צו הרחקה ממנה לשבוע. התלונה הזאת הייתה עבורו כמו דלי קרח על הראש. מצד אחד, הוא הפסיק מיידית את האלימות המילולית. מצד שני, הילד משכונת המצוקה יצא החוצה. תלונה במשטרה כמוה כבגידה עבורו. כשתמה תקופת ההרחקה, הוא הודיע לה שהוא לא ישכח ולא יסלח ושהוא ילחם בה באמצעים החוקיים העומדים לרשותו. כשהוא קיבל על העיכול, על הכספים שנחסכו בחשבונות הבנק שלו, הוא כבר דיבר אחרת. בואי נלך לגישור, חבל על הכסף לעורכי דין. למרות שאני יכול למשוך אותך שנים, אני מעדיף לסיים את זה יפה, אבל רק בתנאי שתפטרי את עורכת הדין שלך. והיא הייתה מוכנה לזה. הסברתי לה שזה דפוס ידוע, שהוא יעשה הכל כדי לנהל אותה בגירושים, ויפריע לו מאוד שהיא מיוצגת, ולכן הפסקת הייצוג תהיה התנאי הראשון שלו למסר מתן. היא ניסתה להתנגד, אבל בסוף הוא שטף לה את המוח בכזו רמה, שהסכימה ללכת לגישור בלי עורכי דין. ואז היא הסכימה לוויתורים מרחיקי לכת, רק בשביל לסיים איתו כבר. ולמרות שאמרתי לה שהיא עושה טעות גדולה, ושהיא מבטרת על מיליונים בלי לבדוק, שטיפת המוח שלו הייתה אינטנסיבית, והתנהלה כמו מישהי שעברה היפנות. ואז בישיבת הגישור האחרונה, הם עוד התווכחו על מזונות, וכשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הברגים שמחזיקים לו את המסכה מתרופפים, למרות שיש לציין שמאז התלונה הוא החזיק מעמד יפה. אבל אז הוא איבד שליטה והוא אמר לה, עד עכשיו היית כלבה טובה. ובום, התעוררה. המשך יבוא.